שלום וברוכים הבאים לפודקאסט עולם האופנועים עם קרובי. אני תומר ברם, המכונה קרובי, והפרק הזה מבוסס על פוסט שמפורסם במקביל גם באתר שלי, קרובי.net. תחילת שנות ה-80 לא הייתה תקופה קלה לתעשיית האופנועים האמריקאי, ומי שרחב באותן שנים הכיר את מה שכונה אז שנות החושך של הרלי דיווידסון. החברה הייתה אז בבעלות AMF, תאגיד אמריקאי גדול שבמקור יצר בכלל ציוד לבאולינג, והוא קנה את ארלי בשנת 1969. עכשיו, בלי להיות עוקצני, אבל גם בלי לייפות את המציאות, האופנועים שיצאו ממילווקי באותן שנים היו בעייתיים. מנועי השאבהד, הדור של מנוע הוויטווין של ארלי שיוצר בין שנת 66 ל-84, זכה לכינוי הזה כי מכסי המנוע שלו נראו כמו לב של עת חפירה הפוך. הם היו מנועים שרעדו, דלפו שמן ומערכות החשמל שלהן סבלו מתקלות. מנגד, ארבע יצרניות היפניות, אונדה, ימאה, סוזוקי וקאווסאקי, הציגו לשוק את מה שהעיתונות המקצועית כינתה UJM. אופנוע יפני אוניברסלי, Universal Japanese Motor. אלה היו מנועי ארבעה צילינדרים חלקים, עם גלי זיזים עליונים, מתלים יעילים, בלמי דיסק ואמינות גבוהה. הסטארטר החשמלי שהיו באופנועים היפנים פשוט עבדו. המכונות האלה היו מהירות יותר, התנהגו טוב יותר ודרשו מהרוכב כמעט אפס התעסקות מכנית. בפער הזה, מבחינה הנדסית וכלכלית תאורה, הרלי דיווידסון הייתה בדרך לסגירת שעריה. קשה למכור לאורך זמן מוצר שיקר יותר, כבד יותר ופחות אמין לרוכבים שכבר התרגלו לסטנדרט היפני החדש.
Your Harley dealer offers a unique line of motorcycles, none meant to be all things to all people. Touring, sport, custom, street, Harley gives riders real choices. Because we make motorcycles for individuals, not masses. Until you've been on a Harley Davidson, you haven't been on a motorcycle.
כאן צריך לעצור על פרט שממסגר את כל הסיפור. עוד תחת AMF, איכות הייצור הייתה כל כך נמוכה, שהשם ארלי היה שם ללעג. דווקא המילה אוג, חזיר גדול, היה הכינוי לאופני הרלי הכבדים, היא שימשה באותן השנים ככינוי גנאי. כלומר, הנכס המותגי שארלי בנתה עליו את העתיד שלה, התחיל את שנות ה-80 בכלל ככללה. תזכרו את זה בראש, כי בדיוק ההיפוך מזה הוא הסיפור שלנו היום. אז ב-1981, קבוצה של 13 משקיעים, בראשות מנהל בכיר מ-AMF, יחד עם ווילי ג'יי דיווידסון, הנכד של אחד המייסדים, רכשה את החברה בחזרה מ-AMF תמורת $80 מיליון ברכישה ממונפת. רבים בתעשייה נוטים לסמן את 1984, שנת ההשקה של מנוע האבולושן, כנקודת המפנה שהצילה את המותג. האבולושן, שיצא כמודל שנת 84, באותו נפח של 1340 סמ"ק כמו השאבלד, אבל עם ראשים וצילינדרים מאלומיניום במקום יציקת ברזל, אכן היה מנוע אמין ומתקדם בהרבה. ורוב המומחים לעניין רואים בו את המנוע שהציל את החברה מפשיטת רגל. אבל צריך לזכור ששיפור טכנולוגי לבדו לא מוחק פער של עשור מול מתחרים יעילים כל כך כמו היפנים. ובארלי דיווידסון ידעו את זה. הם קיצצו כ-40% מכוח האדם, הנהיגו שיטות ניהול וייצור יפניות כמו בקרת איכות וניהול מלאי בזמן אמת, ובמקביל פעלו להשגת מכסי מגן על אופנועים כבדים מול היבוא היפני. כל אלה היו הכרחיים, אבל הם תקנו את ההישרדות שלהם, לא את הביקוש מצד הרוכבים שהמשיכו לבחור ביפנים. המהלך ששינה את כללי המשחק הגיע מכיוון אחר לגמרי ונולד ב-1983. הקמת מועדון הרוכבים הרשמי של המותג, הרלי אונרס גרופ, הידוע בראשי התיבות, הוג. שימו לב להיפוך שהם עשו כאן. את הכינוי שהיה לגנאי, הרלי לקחה והפכה לשם של המועדון. הקמת מועדון לקוחות נשמעת היום כמו פרקטיקה בסיסית, אבל האופן שבו המודל הזה יושם, הפך לאחד ממקרי המבחן המעניינים, ה-case studies, בהיסטוריה של השיווק המודרני. הרלי הבינה שהיא לא יכולה, וגם לא צריכה, לנצח את היפנים במלחמת המפרטים. כשמתחרים רק על כוחות סוס, משקל, זוויות היגוי או תג מחיר, תמיד יגיע מישהו שייצר מכונה חזקה יותר או זולה יותר. לכן התקבלה החלטה אסטרטגית. במקום להתמודד על ביצועים, ארלי שיווקה זהות. במונחים שיווקיים זה נקרא מיצוב, פוזישנינג, ההחלטה על איזה מדף בראש הלקוח המוצר יישב ואיך הוא יתפס בעיניו. ארלי בחרה מדף שאף יפני לא יכול היה לתקוף. לא הכי מהיר, לא הכי אמין, אלא הכי שלך. המותג הפך לכרטיס כניסה לקבוצה. קבוצה שפתוחה לכל מי שיכול היה לממן את האופנוע ואת הציוד. לא שינה אם הלקוח היה עורך דין, מנהל השקעות, רופא או פשוט עובד בקו ייצור. ברגע שלבש את המעיל, ענד את הסמל ויצא לרכוב, הוא הפך לחלק מקבוצה עם קוד התנהגות ולבוש משלה. השיווק זיהה צורך אנושי מדויק. אנשים נורמטיביים באמצע החיים שרוצים להשיל לכמה שעות את התדמית הממסדית ולחוות תחושה של חופש ומרד מבוקר. זה עבד חזק יותר מכל שורה בדף הנתונים של האופנוע, הרבה יותר מכל מפרט טכני. גם נקודות המחירה השתנו. רכישת אופנוע הפסיקה להיות עסקה חד פעמית של העברת בעלות. כדי לייצר הכנסה יציבה לאורך זמן, הסוכנויות הפכו מעולמות תצוגה למרכזים חברתיים. הסוכנות המקומית הפכה למקום מפגש, למועדון ששותים בו קפה, ולנקודה שממנה יוצאים ואליה חוזרים ברכיבות סוף השבוע. רוב מועדוני ההוג בעולם פועלים עד היום דרך סוכנות מורשית שמחזיקה אותם. המהלך הזה פתח לחברה ערוצי הכנסה חדשים. הלקוח נכנס למערכת של רכישות חוזרות, שדרוגים, קטלוג רחב של ביגוד ואביזרים ממותגים. הייצוב וההתאמה של האופנוע לרוכב עצמו הפך לסוג של סמל סטטוס בתוך הקהילה, מה שהניע חברים להוציא סכומים גבוהים על התאמה אישית כדי לבלוט בה. במקביל, קסם המעבר למותגים אחרים הפך מכלכלי וטכנולוגי לחברתי. זאת אומרת, המשמעות של לעבור לאופנוע ממותג אחר היה בעצם ניתוק ממעגל חברתי שלם. שום קמפיין של מתחרה לא יכול לפרק קשרי חברות וזהו. הרבה לפני שדיברו על משפיענים או ויראליות, ארלי הגיעו לרמת נאמנות שבה אנשים צורבים סמל מסחרי על האור. לקוח שמקעקע לוגו על בשרו, הוא כבר לא צרכן במובן הרגיל, הוא חלק ממערך שיווק שמקדם את עצמו, שגריר שלא דורש משכורת. אחד הנתונים שהכי ממחישים את ערך הקהילה הזו לפי ניתוחים עדכניים, הוא שחברי קהילה שכזו מוציאים על המותג סכומים גבוהים משמעותית מלקוח המזדמן. זה מערך שיווק אורגני שחסין כמעט לחלוטין לביקורות טכניות שאולי תקראו בעיתוני רכב. מערך שמסוגל לספק הכנסה גבוהה ליצרנית הרכב ולמעשה לגדול ולהתעלות מעל הרווחים שלה ממכירת רכבים או אופנועים. קבלו אנקדוטה בעניין. באמצע שנות ה-2000, כשעבדתי אצל יבואן KTM לישראל, הוזמנתי להרצאה באוסטריה של ג'רלד קיסקה, מסטודיו קיסקה המפורסם, במפעל KTM. הרצאה עליה סיפרתי כבר בפרקים קודמים. ההרצאה של קיסקה נפתחה עם שני לוגויים גדולים של יצרניות האופנועים דוקאטי וארלי דיווידסון. והמשפט איתו ג'רלד פתח היה, אנחנו רוצים להיות כאלו, שהוא מצביע על הלוגויים. כולנו הסתכלנו זה על זה בבעתה. הוא רוצה ש-KTM ייצרו קרוזרים וקסטומים. מטורף! קיסקה חייך ואמר לנו, אנחנו רוצים להגיע למצב של ארלי דיווידסון. מצב בו רוב ההכנסה שלהם מגיע ממוצרים נלווים, לא ממכירת אופנועים וחלפים. ונחזור לארלי ולתזכורת כי אסטרטגיה חזקה יכולה תמיד להיות גם מלכודת. אותו מיצוב של חופש, מרד ואייקון אמריקאי שבנה את ארלי, הוא גם מה שמקשה עליה היום לדבר אל הדור הצעיר. מי שבנה את הזהות שלו על דור הבייבי בומרס, מגלה שהסיפור עליו הוא בנה כל השנים, זוכרים, עם חופש ומרד מבוקר, נשמע לדור הצעיר היום כמו נוסטלגיה מיושנת. הקהילה שארלי בנתה מעמיקה את ההוצאה של הלקוחות הקיימים, אבל היא גם קהילה סגורה, מזדקנת, שלא בהכרח מרחיבה את מעגל הלקוחות. לפעמים נכס יכול להיות גם לכלוב, אפילו אם הכלוב נראה כרגע ככלוב מזהב. כשמסתכלים על שוק הרכב והתחבורה היום, הכללים האלה תקפים מתמיד. מותגי פרימיום מנסים לשכפל את המודל הזה של ארלי, כי כולם הבינו שתחרות על מפרט היא מרוץ אכזרי, ושהדרך לשמור על שולי רווח ועל נאמנות היא לבנות סביב המותג קהילה. ולכן כשמתכננים אסטרטגיית שיווק, השאלה המרכזית היא לא רק איך לשפר את המוצר או את השירות, אלא איזה זהות אתם נותנים ללקוח. אם הלקוחות חוזרים אליכם רק בגלל מחיר או יתרון טכנולוגי זמני, העסק תמיד יהיה פגיע, שהרי יוותרו עליכם ברגע שיהיה מי שיציע את אותו הדבר בשקל אחד פחות. אבל אם תייצרו אפילו חלק קטן מתחושת השייכות, שגורמת לאדם לרצות להיות מזוהה עם המותג שלכם ביום-יום, מצאתם את נקודת העוגן שתחזיק אתכם יציבים גם מול המתחרים החזקים ביותר. רק תזכרו את הצד השני של אותו מטבע. זהות חזקה מדי יכולה גם לנעול אתכם. כדאי לבנות איתה גם איזה עוד דלת מילוט. עד כאן להפעם. אשמח אם תלחצו עוקב ביוטיוב, בספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים עליה אתם מנויים, ותדרגו את הפרק אם אהבתם. אתם מוזמנים לעקוב כאן ובאתר שלי, kruvi.net, לתכנים נוספים. נתראה.